טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות מאת רבנו אור העולם, הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. והנה אנחנו בעמוד קמ"ב, תודה. בעמוד קמ"ב בספר אורות בפסקה י"ד. בסיום של הפרק הראשון של אורות ישראל לגבי כנסת ישראל ומהות חייה. ואנחנו דיברנו הרבה על כנסת ישראל, ויש קשר בין כנסת ישראל לבין התורה. השאלה היא מהו הקשר הזה. כן, דיברנו על כך בפסקה הקודמת שאי אפשר להפריד את ישראל מהתורה או את התורה מישראל. וזה עצמו מהווה בעיה. יש איזשהו קושי בעובדה הזאת, וצריך, והקושי הוא היעדר צלילות הדעת. כלומר, כנסת ישראל כל כך קשורה לתורה, שהיא לא יכולה לדון עליה באופן אובייקטיבי. כמו שאדם, למשל, איננו יכול להתבונן בעמוד השדרה שלו. כי עמוד השדרה זה אני. אז או, זה דומה קצת לדו פרצופין של אדם הראשון, שגם כן לא יכול היה להסתכל על עצמו, לכן צריך להרדים אותו ושיגלה את עצמו. דיברנו על זה בהרחבה. זה אחד מהשורשים של החילונות לפי הרב, מה שנקרא סוד הנסירה. עכשיו כאן אנחנו נלמד על התורה בתור נשמת האומה, דווקא הכיוון ההפוך, הכיוון החיובי, של הקשר בין ישראל לבין התורה. תגידו לי, זה בנאלי, זה פשוט, זה טריוויאלי, אבל מצאנו במהלך ההיסטוריה ניסיונות להפריד זה מזה. למשל, הנצרות. הנצרות מקבלת את התורה בלי לקבל את ישראל. דוגמה, כן? יש לנו דת שמאמצת את התורה, מאמינה בה. אבל במה היא איננה מעוניינת? בעם ישראל. וכאילו שהתורה יכולה לעמוד בפני עצמה. זה התחיל כבר עם הגזרה של תלמי השני, פילדלפוס, כשהוא תרגם את התורה לעברית, מעברית ליוונית, מתוך הנחה שהתורה היא נכס של התרבות הכללית, ולאו דווקא של העם היהודי, ועל זה נאמר, כשעמדה מלכות יוון להשכיחם או לשכחם מתורתך. כלומר, לפי הגרסה מתורתך, שישראל, שהתורה מנותקת מישראל. ויש אפשרות שנייה של ישראל מנותקים מהתורה. זה הניסיון הבן גוריוניסטי, או הייתי אומר אפילו הבן יהודאי. כן, בן יהודה, אליעזר בן יהודה, דיבר על הגדרה חדשה של הזהות היהודית, על פי ארץ ושפה, ללא זיקה לתורה. אז כך שזה לא מובן מאליו, לאו לכולי עלמא, שיש קשר בין התורה לישראל, או בין ישראל לבין התורה. בואו נראה את מהות הקשר. כל מה שהוא ראוי להיעשות, כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית המקושרת עם כל יסוד המציאות. וכיוון שנעשה להפך מה שראוי להיעשות, הרי הדבר מארס את היקום, כמו מי שמתנהג בסידור גופו באופן המנגד לתנאי החיים שלו. עד כאן מובן. כן, טוב. אמנם, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית, ההולכת וזורמת בעולמי ומגיע התחידור התוכי של החיים. ישראל נזכחו כל כך עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם, ובניהם נזכחו בקור הברזל עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו, והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה מוכרחים מהם תנאי החיים ללכת על פיה. ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא אל הפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה. עד כאן ברור. ומה? לא ברור? אה, זה סינית. לא הבנת עד הסוף. מה לא הבנת? הכל היה ברור. טוב, אבל כל האחרים שהם לא שואלים, כנראה שהם הבינו. אז הם יסבירו לך אחרי השיעור. מה? הם לא יודעים לשאול. בעיה שלהם. טוב. טוב, נסביר את זה ככה. קיים אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. למה הוא קיים את התורה? שלמה, היא לא ניתנה. עכשיו, יש לי שאלה נוספת. אתם באמת מאמינים שהוא קיים את כל התורה עד שלא ניתנה?
לא.
מה? אבל חזל אמרו, איך אתה לא מתבייש? מה? אתה מכיר מה? מה המשך? טוב, בסדר. בקיצור, קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה, ברור שאין הכוונה שהוא קיים את המצוות כמוני. ברור שלא. אלא הכוונה שהוא עשה כל מיני מעשים, ומדוע הוא עשה את המעשים האלה? תגיד לי, איזה נוסח הוא התפלל? אשכנז או ספרד? או ספרדי? או עדות המזרח? או תימני? אחד מהם, אז אחרים הם לא בסדר? עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אברהם אבינו, הוא אמר, יצאתי ממצרים? איך הוא יכול לעשות הגדה של פסח? הוא לא יצא ממצרים. הוא לא היה עבד שם. עבדים היינו לפרעה במצרים. פרעה עוד לא נולד, איך הוא יכול להגיד את זה? בסדר? מה? תפילין הוא עניין, כתוב שם בחוזק יד הוציא השם ממצרים. פרשיות אחרות, אז זה כבר לא, אז זה תפילין פסולות. ראשי רבנן, כל השיטות, מה אתה רוצה? לא, הוא אומר שאפשר אחת השיטות. אבל תפילין של אברהם אבינו, אתה לא היית מניח אותם. בסדר? אז כך שכל הסיפור הזה, שקיים אברהם אבינו את כל התורה שלא ניתנה, צריך לברר מה הכוונה, כשאומרים משפטים כאלה, למה מתכוונים. הכוונה היא פשוטה, האבות עשו כל מיני מעשים. ולמה הם עשו את כל המעשים? כי בא להם. עכשיו, למה בא להם? כי הם הרגישו שזה מה שצריך לעשות. לא מכוח הטבע. אלא מכוח, לא מכוח הטבע, אלא מכוח הנשמה. כלומר, יש להם נשמה, בומבה של נשמה, והם מרגישים מה האוויר הרוחני של העולם משדר להם. מתוך כך הם עושים כל מיני מעשים. המעשים האלה, במהלך הדורות, הפכו להיות מצוות, והם קיבלו צורה שונה מאשר אצל האבות. כלומר, לא האבות קיימו את המצוות שלנו, אלא המצוות שלנו מקיימים את מעשי האבות. נביא לדוגמה, שיעקב אבינו עשה קילופים, כן? קילף מקלות, וזרק אותם בתוך שיקתות המים. ובאו הצון, ליחמנה במקלות, וילדו עקודים נקודים וברודים. אומר הזוהר, המקלות האלה שיעקב מקלף וזורק בתוך המים, זה הנחת תפילין שלו. כלומר, זה הפך אצלנו להנחת תפילין. עכשיו, אתה מתאר לעצמך רם בישיבה תיכונית, שרואה בחור בזמן תפילת שחרית, יושב שם ליד הבריכה שמחוץ לישיבה, מקלף מקלות וזורק לתוך המים. אומר לו, יוסי, מה זה? באמצע הנחת תפילין. בסדר? אתם יכולים לדמיין אחר כך את המשך הסיפור. זאת אומרת שהצורה שבה התורה והמצוות מתגבשים אצלנו, זה פונקציה של נתונים היסטוריים שיכלו להיות אחרת, וגם הייתה צורה אחרת. אבל אחרי שההיסטוריה נעשתה, לא כותבים את ההיסטוריה מחדש, היא הייתה. ואז יש לנו את המצוות כפי שהן לפנינו. עד כאן ברור. עכשיו, ההרגשה הזאת שהייתה לאבות, שהם צריכים לעשות כל מיני מעשים. למשל, מחוט ועד צרוך נעל, והיא מכך מכל אשר לך. בגלל שהוא אמר את המילה מחוט, אומרים חזל, זכה לציצית. למה ציצית? חוט של תחלת. אז המחוט של אברהם הופך להיות ציצית אצלנו. מה הרעיון, מה ההיגיון מאחורי הדברים האלה? זה צריך כנראה באמת ללמוד הרבה, אבל דבר ברור הוא שהאבות הרגישו מה ראוי להיות במציאות. בסדר? על זה אומר הרב, כל מה שראוי להיעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית. כלומר, כל מה שראוי להיעשות בבוא הזמן, המצוות של ישראל, יש לו כבר התחלה שורשית בתיאוריה, אפשר לומר. כן? כשבימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה, ולא הבדילו בין אתמול, מחר ואמש. זאת אומרת אבל כבר בתיאוריה קיימות כל המצוות האלה, והן אחר כך מופיעות בצורה של מעשים. כן, מה אתה אומר?
מה חזל בין לנו אותנו שאומרים על אפילו עירובי תבשילין?
מה התכוונו חזל שאמרו שאפילו עירובי תבשילין קיים אברהם אבינו? תגיד לי, בשביל מה יש עירובים? מה זה עושה עירוב?
מבדיל.
מבדיל? להפך, מחבר. עירוב זה מה שמחבר, זה גם זה המשמעות של המילה הזאת. אתה מערב תבשילין, או אתה מערב תחומין. כן? יש גם גרסה עירובי תחומין. כן? הכוונה שאברהם עסק באחדות. לכן חז"ל אמרו דווקא עירובי תבשילין. שהוא מערב. הוא עושה אחדות, אחדות בין התחומים. רשות היחיד, רשות הרבים, יום טוב ושבת, לא משנה. אברהם עניינו לאחד. לכן הוא עושה עירובים, פשוט מאוד. עכשיו, יש מישהו שעשה פשש, אבל צריך לדעת, זה לא פירוש שלי. זה פירוש של הרשב"ץ, של רבנו שמעון בן צמח דורן, בפירושו למסכת אבות. הוא אומר, לא בחלק שלפני, לא משנה. זה שם במגן אבות. טוב. כן. איך הרב
יודע
רגע, יש לך שם ספר? אין לך ספר? יש חבר'ה שאין להם ספר פה. טוב, מה אני אעשה? מה אתה אומר? איך?
איך הרב יודע שהרב מדבר פה על מצוות?
איך אני יודע? בגלל ההמשך. זה לא. כל מה שהוא ראוי להיעשות כבר הוא טבוע במהות השכל וההוויה הרוחנית, המקושרת עם כל יסוד המציאות. יסוד המציאות הכוונה מחשבת הבריאה. וכיוון שנעשה להפך עם מה שראוי להיעשות, הרי הדבר מארס את היקום. כמו מי שמתנהג בסידור גופו, באופן המנגד לתנאי החיים שלו. כן, אם אדם מתנהג בהתנהגות לא בריאה, למשל, הוא מעשן סיגריות, או אוכל הרבה גבינה צהובה. אז מה? הוא הצליח לאכול, הוא הצליח להשת, אבל זה הורס לו את הגוף, את תנאי החיים שלו, נכון? אז אותו דבר, מי שברגע שפועלים באופן המנוגד למה שראוי להיעשות, זה הורס כבר את כל היקום כולו. למה כל היקום כולו? בגלל שמכיוון שזה חתום ביסוד ההוויה, אז עשיית ההפך הורס את יסוד ההוויה. עד כאן ברור? טוב. אמנם... אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. כלומר, מתי ההרס מורגש? כאשר ההשתלשלות הזאת בין התיאוריה לבין המעשה מגיע עד רשימה נפשית. מה זה רשימה נפשית?
רושם.
זה עושה אצלי פה, אני מרגיש משהו. אבל אם אני לא מרגיש את זה, אפשר להגיד, למשל, אומרים למישהו, אל תלחץ על הכפתור הזה. למה? ככה. אם תלחץ על הכפתור, תקבל עונש. מה תקבל? שני ימי ריתוק. שני ימי ריתוק? מה אכפת לי? מילא אני נשאר בבסיס. לוחץ. מה יתברר? זה יפעיל פצצת אטום. מה מגיע לו? ריתוק של יומיים, כי הוא לא ידע, לא אמרו לו. זאת אומרת, אם הוא היה יודע שלחיצת הכפתור הזאת יכול לעשות נזק אדיר, אז זה כבר ובכל זאת היה לוחץ, הייתי אומר, יש פה פשע גדול. הוא פועל נגד, יש השתלשלות, כן, זה מפעיל פצצת אטום, והוא מעורב בזה רגשית, ובכל זאת הוא עשה, אז הוא רשע גדול. מגיע לו 30 שנות כלא, בעבודות כפייה. אבל כאן, אומר הרב, אם אין הגילוי של ההשתלשלות מגיע לרשימה נפשית, אין ההרס פועל. עד כאן ברור? אגב, מאיפה כל הרעיונות האלה שקראנו עכשיו? מנפש החיים, רבי חיים וולוז'ין. כן, מה אתה אומר?
מה עם המצב הפוך, שבו מעורב בזה מאוד חזק רגשית, אבל אין איזה שום משמעות כמו. אנשים שמפגינים על גברים או דברים כאלה, זה מעורב בזה נפשית מאוד חזק, אבל מבחינת מצוות זה כמעט כלום.
זה לא הנושא פה, מה אכפת לי?
לא.
יכול להיות, בסדר, לא יודע, הקדוש ברוך הוא מצרף כוונה טובה למעשה וזה, אבל זה לא קשור לעניין.
כן.
היה פעם איזה מקרה, היה יהודי אחד ברוסיה שהניח תפילין כל זמן השלטון הסובייטי, אבל תפילין לא היו לו. אז מה הוא עשה? הוא לקח שתי קופסאות מעץ, צבע אותם בשחור, חיבר להם איזשהו חוט והיה מניח את זה כל יום. הגיע לשם שליח של הסוכנות, אחרי שנים וזה, ראה את זה, אמר, תשמע, אני רואה את המצב, בוא נתן לך את התפילין שלי, אני יכול להשיג תפילין אחרות בארץ. והוא לא היה מוכן להיפרד מהתפילין האלה. אותו שליח צילם את התפילין האלה והראה את זה לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אמר לו הרב אליהו, זה התפילין הכשרות ביותר שראיתי בחיי. כן? ויש גם צד כזה, כן? בואו. טוב. כן. מה?
הפעולה של האבות.
כן, משהו כזה, כן.
מה השתנה במציאות בין תקופת האבות לתקופת בני ישראל, שהמצוות היו צריכות להתגלות בזמן על ידי ההיסטוריה?
אני עוד לא יודע. השאלה היא טובה, אבל כדי לדעת אני צריך להמשיך לקרוא. בסדר. טוב. התורה כולה היא המסקנה האחרונה של התוצאה של ההוראה האלוהית ההולכת וזורמת בעולמים ומגיעה עד חידור התוכי של החיים. כלומר, כל התיאוריות הגדולות האלה שבאות לידי ביטוי בין היתר גם במעשיהם של האבות, אבל יש שם שורשים עוד לפני זה, זה בסוף הולך ומתגלגל ומשתלשל עד שזה נהיה התורה. מה שקורה המסקנה. בסדר? ישראל נזדקחו כל כך עד כדי הרגשה זו של אי האפשרות של היפוך הסידור העליון המקיף והחודר. כלומר, הרשימה הנפשית שאנחנו מדברים עליה, שמחברת בין התיאוריה העליונה לבין המעשה, הרשימה הנפשית הזאת נמצאת באומה הישראלית. ממתי? מתי שמה? מאז שנזדקחו כל כך. אני שואל רק, מתי הזדקחו כל כך? מעמד הר סיני. יפה. הנה מה שאומר כאן. האבות, הנה, דיברנו על האבות מקודם. הנה, כזה עכשיו חוזר. האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם. כלומר, אצל האבות, כיוון שהייתה להם בומבה של נשמה, כפי שנאמר כבר לפני כמה דקות, אז אצלם זה הורגש. לכן הם קיימו את התורה עד שלא ניתנה. אבל זה מדרגת האבות, זה לא מדרגת כל אדם. האבות הודיעו כבר בזה במעלת רוחם ובניהם. אגב, יש בחז"ל שלמד נוח תורה. איך כתוב, נכון? כתוב למד נוח תורה. אני לא ראיתי שכתוב קיים נוח את התורה. אבל הוא בשלב הראשוני. כן? נכון, ודאי. כן. על תרח? אני לא מכיר את המדרש הזה.
זה מדרש שעבר שהיה פגם אצל האבות, שהיה פגם עברית, בגלל שזה התאומה המקשקשת שלוש דורות, ותרח בא להשתמדר.
טוב, גם לבן לא רצה לדבר עם ביתו הנידה. עד כדי כך. כן, דרך נשים לי.
זה מדרש, אני חושב שזה
כן, אני אומר, יותר מזה. רואים, דרך נשים לי, כך אומרת רחל, ואז לבן אפילו לא עונה. כן, אז הרמב"ן אומר שהם היו מחמירים בדיני נידה יותר מאיתנו. רמב"ן, כן, הרמב"ן אומר שלא רצו לדבר עם נידה אפילו. כן, מה אתה אומר?
מה החשיבות הגדולה? זאת אומרת, אם האבות קיימו את המצווה, ובסופו של דבר זה מאותו שורש רוחני שאנחנו מקיימים היום במעשה כזה או אחר, מה העניין להדגיש שזה לא אותו מעשה? זאת אומרת, אם זה בסופו של דבר אותו שורש רוחני שאנחנו התגלה את זה ממעשה?
למה אני מדגיש את זה? כדי שלא יהיה לך קושיות באמונה. כן, יבוא רב, יגיד לך, תשמע, אתה חייב כדי להיות יהודי טוב, להאמין שזה היה תפילין כמו שלנו. ואתה מרגיש שזה, משהו פה לא מסתדר. אז אני באתי להציל אותך מהרב ההוא, זה הכל. זה גם משהו. טוב, האבות הוטבעו כבר בזה במעלת רוחם, ובניהם נזדקחו בקור הברזל. מה זה קור הברזל? מצרים. עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה זו. מה זה תעלומה פנימית לידי מידה זו? מתי הם באו לידי תעלומה פנימית? בר סיני. והידיעה... מה? כן, זה בהתנהגות הפרטית. ההתנהגות הפרטית של כל אחד ואחד מישראל הביאה אותו קרוב ל-49 שערי טומאה. אבל האומה כאומה נזדקחה. מדוע? הזיכוך בא מכמה דברים. קודם כל, מהניתוק מכל רכוש חומרי. עבדות ממושכת מנתקת את האדם מכל תקווה לרכוש. וגם מתקווה לכל שלווה. כך שמבחינה, כלומר, הסיגוף שיש בדבר, כבר מוציא את האדם מן העולם הזה. זה נקודה ראשונה. שתיים, מי שהיה בעבדות יודע שני דברים. א', להעריך את החירות. ב', לקבל עבדות עליונה. ג', מי שהיה במצרים, מרגיש את הניגוד בינו לבין המשעבד. ואז הוא, זה מגבש את הזהות הלאומית שלו. בסדר? זה כבר שלושה דברים, אמרנו. עכשיו, מה? ברוך השם. עד שבאו בתעלומה פנימית לידי מידה, סליחה, תעלומה פנימית זה לא מעמד הר סיני. תעלומה פנימית כבר שהם היו ראויים לקבלת התורה, מה שנקרא קורבן שעורים. והידיעה הפנימית היא הידיעה המרגשת שבזמן שהיא כבר באה לבגרותה, מוכרחים הם תנאי החיים ללכת על פיה, ואם לא יהיה מדריך עליון להוציא לפועל את גילוי החיים בהנהגה לפי הידיעה הפנימית, אז העולם מתמוטט וצרת החיים גדולה, והערה באה. אור השם נגלה על הר סיני. כלומר, היה הכרח. זאת אומרת, לפי זה, מעמד הר סיני זה כמו לידה. משהו בשל, אם מגיע הזמן ללדת, חייבים ללדת. משהו כזה. מה יולדים? הכרה ציבורית, הקשורה בקשר נפשי עם סדר ההוויה, באופן המכיר שאי אפשר אחרת מאשר לעשות זאת. כן? זה הקשר בין התורה לישראל. למשה הראה אוצר טובו וסוד הדר זיוו, להורות תורה מורשה קהילת יעקב, לבשם עולם ומלואו. כלומר, אתם מבינים מה קרה כאן? משה הופך להיות מי שיש לו יכולת כפולה. היכולת הראשונה, להורות תורה מורשה קהילת יעקב, זה פסוק, נכון? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה הפסוק הזה אומר? שמשה נתן את התורה לישראל, נו באמת, וכי לא ידענו? אלא הכוונה ש... הכתוב אומר שהתורה שציווה משה היא מורשה דווקא לקהילת יעקב ולא לאומות העולם, זה הצד האחד. לבשם עולם ומלואו זה הצד השני. מה זה עולם ומלואו? הגויים, כן, כל העולם. זאת אומרת שיש בתורת משה ממד כפול, ממד פנימי, ממד חיצוני. לפי זה, כל חסיד, כל דורש מוסר וצדק, כיוון שהגיע דעתו לגלות רז מוסרי, הרי העולם כולו תובע את תפקידו, את תפקיד מילוי החובה המגולה, לא עשה חן. לכל גוי ושבטים בלידאום, על כן אינם מצווים, ואין מהלך הטבע פועל על ידם ביחס לדרכת המטורית. זהו רז מיוחד בישראל. זאת אומרת, הדורשי המוסר והצדק דורשים את הופעת אור ישראל. זה המשמעות. כיוון שהאור הזה חדר באומה, לכן אי אפשר לישראל לוותר על ייחודם, והייחוד הזה מיוחד לישראל בלבד. כן.
כשהוא אומר, לא עשה חן לכל גוי, אז במיתולוגיה הקדומה, למשל, שהם עבדו לזהוס, זה לא יוקבבקי או משהו כזה?
כן, אבל זה, איך לומר, זה דרך המחיצה. זה כלומר, מישהו עושה רעש מאחורי הקיר, אז גם אנחנו שומעים. זה ככה הם שמעו. טוב, עד כאן להיום.